ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברוך הוא מצווה על אברהם אבינו, לך לך לארץ אשר אראך. לא פעם יחידה שהשם אומר לאברהם לך לך, הוא אומר עוד פעם בפרשה הבאה, לך לך אל ארץ המוריה. פעמיים לך לך, אבל בלך לך הראשון הוא מצטווה לוותר על כל העבר שלו. אין מולדת, אין בית אבא, אין שום דבר, תשרוף את העבר. לך לך השני הוא מצטווה לוותר על העתיד שלו, לצחות את יצחק, אין עתיד. אבל כל זה הרי רק למראית העין. באמת הקשבוך הוא יודע שהוא לא יצטרך לוותר על העתיד, כי הקשבוך הוא לא חושב לשחוט את יצחק, והקשבוך גם יודע שהוא לא יצטרך לוותר על העבר, כי הסוף הוא שטרח עשה תשובה, כמו שרשי מביא. אז הניסיונות הם למראית עין. למראית עין אברהם באמת נאלץ לעשות ויתורים גדולים, לוותר על העתיד, לוותר על העבר, אבל אלוקים חשבה לטובה שגם העבר לא נשרף והעתיד ודאי לא נשרף, הכל קיים. וכך גם בניסיונות אחרים, אברהם נופל לכבשן האש, אבל לא קורה לו כלום. בניגוד להרן שכן נשרף בכבשן האש, אברהם לא קורה לו כלום בכבשן האש. אז הניסיון היה אם יסכים ללכת לכבשן האש, אבל אחרי שיסכים האש לא שולטת באברהם אבינו. וכן גם בברית המילה הוא היה מסופק, הוא התייעץ אפילו עם הנר יש כל הממרי אם לעשות ברית מילה או לא, אבל למעשה לא קרה לו שום נזק מברית המילה. היה ניסיון, אבל שום דבר לא קרה באמת. הקדוש ברוך הוא דואג לאברהם אבינו, וזה הרבה גם לנו, שדברים שנראים לניסיון גדול בסוף מתרשם בכלל לא ניסיונות, אין שום בעיה בהם. אבל אדם צריך להחליט לקבל את ההחלטות הנכונות. חז"ל אמרו שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא יצר רע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים, ולצדיקים הוא נדמה כהר גבוה, ולרשעים הוא נדמה כחוט השערה. והללו בוכים והללו בוכים, הצדיקים יבכו איך הצלחנו להתגבר על הר גבוה כזה, על מאמץ כל כך נשגב, והרשעים יבכו איך לא הצלחנו להתגבר על חוט השערה הזה. אז אני חושב שגם בעולם הזה זה כך, זה לא רק לעתיד לבוא, רק שבעולם הזה זה להפך. לרשעים הוא נדמה כהר גבוה, אי אפשר להתגבר. לצדיקים הוא נדמה כחוט השערה, אפשר להתגבר, צריך להתגבר. וגם בעולם הזה, רק בצורה הפוכה. אם מחליטים שזה חוט השערה, אז אפשר להתגבר עליו. וגם במילד אלמה, אם אדם מחליט איזה דבר שמאוד חשוב לו, אז הקשיים מתגמדים בעיניו. אם יש לו איזו מטרה שחשובה לו מאוד, אפילו במילד אלמה, אז הקשיים מתגמדים בעיניו. אם המטרה לא חשובה לו כל כך, אז הוא רואה את כל הקשיים שעומדים בדרך. אם המטרה חשובה לו, אז הוא לא רואה את הקשיים כל כך. יעקב אבינו, הוא צריך לעבוד בשביל לקבל את רחל. הוא מתחייב ללבן 7 שנים. היו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. אז המפרשים כבר שואלים את השאלה, הרי להפך, נכון, כשאדם מחכה למשהו מאוד, אז כל יום נראה לו כמו 7 שנים, ואיך כאן התורה אומרת ששבע שנים נראים לו כימים אחדים באהבתו אותה. אני חושב שזה לא קושיה. הוא לא מרגיש שזה מחיר מוגזם בעד רחל. הוא מבין כל כך את הערך של רחל, אז הוא לא רואה בשבע שנים מחיר מוגזם. כי אם לבן היה אומר לו, תעבוד אצלי שבוע ותקבל את רחל. הרי כל אחד מבין ששבוע כדאי, אז בעיניו גם שבע שנים זה כדאי. הוא מבין מה הערכה של רחל. אז גם שבע שנים הם בעיניו כימים אחדים. יש חוץ מזה פירוש רש"י שזה כימים אחדים שאמו אמרה לו, ונדבר לפי הפשט של הפסוק. והיו בעיניו כימים אחדים, זה לא מחיר מוגזם. ועד רחל, הוא הרי הציע שבע שנים, אבל אפילו לא אמר לו את המחיר הזה, הוא בעצמו הציע שבע שנים. מפני שבעד רחל זה לא מחיר מוגזם. לעבוד שהרמאי אחר כך רימה אותו, הוא עבד 14 שנה, זה עניין לחוד, אבל מי שהפסיד בעסקה זה לבן, לא ידע איזה מתנה טובה הוא נותן ליעקב כשנותן לו גם את לאה, אם היה יודע לא היה נותן, אבל יעקב לא ראה בשבע שנים מחיר מוגזם ברחל. כשאדם רוצה דבר, מעריך דבר, אז המחיר נראה לו זול. כשהוא לא רוצה, אז המחיר נראה לו גבוה. אז צדיק, יש לו אהבת השם, אז הכל מתגמד ביניו, כל הקשיים מתגמדים. יש קשיים, אבל הם כלום. אין קושי לעבור על חוט השערה הזה. אין קושי להתגבר. הרשע שאין לו אהבת השם, אז יש לו אהבת עולם הזה, אז הקשיים מתגברים. איך אני יכול לעשות, איך התורה דורשת ממני לעשות דברים כאלה וכאלה? זה הרי כל כך קשה, זה בלתי אפשרי, זה לא ייתכן. בעולם הזה לרשע היצרה נראה כהר גבוה, ולצדיק הרשע נראה כחוט השערה. בעולם הבא זה יראה אחרת. אנחנו בני ישיבה, מה היעד שלנו? היעד שלנו ללמוד תורה, להשיג הרבה בתורה, להיות גדולי תורה. וצריך לדעת שעד כמה שנבין טוב את היעד, כמה גדול היעד, הקשיים ייעלמו. מי שלא מבין טוב את היעד, הקשיים בעיניו גדולים מאוד, חושב קשה מאוד, קשה ללמוד, קשה להבין מה רש"י רוצה, מה תוספות רוצים. ועוד דף, ועוד דף. מי שמרגיש מה הערכה של תורה, מה הוא מקבל בתורה, שהתורה היא החיים, אז שום דבר לא קשה בעיניו, הכל כדאי. מסופר שפעם הייתה אספת רבנים, ואחד הרבנים אמר שהתורה היא כמו חמצן, שבאדם לא יכול לחיות בלי חמצן, וגם אי אפשר לחיות בלי תורה. אז כמה רבוך ברבה מה לא נכון, התורה היא לא חמצן. חמצן זה יש חיים, ובשביל חיים אתה צריך גם חמצן. התורה היא עצם החיים, היא החיים בעצמם, היא לא אמצעי בשביל לחיות. היא החיים בעצמם, זה לא אמצעי בשביל לחיות, היא החיים. מי שמבין את זה, אז שום מאמץ לא קשה בעיניו. מי שלא מבין את זה, כל סיבה לבטל את הזמן, כל סיבה יכולה להוציא אותו מהלימוד. גם סיבה הכי קטנה, מי שמבין מה זה תורה, סיבות קטנות לא מוציאות אותו מהלימוד, וכשפעם מוכרח לצאת, אז חוזר משהו יותר מהר. הכל תראה איך מסתכלים על התורה, הם מבינים את ערכה של תורה. הגר"א אומר, כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, זה כבר לא לומד, אלא רק לא מדבר דברים בתדין, כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז שאין שום מלאך ובריאה יכולים לשאר. כל כך הרבה מקבלים בהגדול לדבר דברים בטילים. אז עוד יותר ועד כן לדבר דברי תורה, מידה תורה מרובה והרבה על השלילה. אנחנו לא יכולים להשיג את האור הגדול שאנחנו נשיג בתורה, את מה שאנחנו משיגים. אני אומר חשבון פשוט, אבל זה לא חשבון אמיתי, רק לסבר את האוזן, כמה שכר מקבלים בעד לימוד תורה. הרי אנחנו רואים כל יום אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה וכאן קיים את העולם הבא. ואלה נכנסת קלה וביקור חולים, זה תלמוד תורה כנגד כולם. מה זה הכנסת קלה? הכנסת קלה זה לא רק לרקוד קצת בחתונה ולאכול רבע עוף, אלא זה להשיג לקלה דירה, מלבושים ורהיטים וכל הצטרכויות, מכונת כביסה ואלה המאות, כל זה עולה ודאי 100,000 או יותר. ביקור חולים זה לא רק לבקר את החולה שואל מה שלומך, רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, אלא אני צריך לדאוג לו לטיסה לארצות הברית, לרופא מומחה בארצות הברית, לאחות שתטפל בו, בית חולים וכל הדברים, זה גם יכול לראות 100,000 כמו כלום. והקשבוך הרי ודאי לא ישלם פחות ממה שבאדם משקיע. אז אם בעד שני הדברים האלה, אז אני אשלם לא פחות מאשר 200,000. אז אם עכשיו אנחנו עוברים בתלמוד תורה כנגד כולם, פירושו שכל מילה של תורה הקשבוך הוא משלם לא פחות מ-200,000 שקל. אני חושב שבמחיר כזה כדאי ללמוד תורה, אפילו ההסתדרות הייתה מסכימה למחיר הזה. האמת שכל זה שקר, כי אי אפשר למדוד את עולם הבא בשקלים, רק מפני שאין לי כלים לבטא עולם הבא, אני מוכרח לבטא בשקלים. אין לנו שום השגה בערך של עולם הבא. כל מאות אלפי השקלים הם קיים וחף לסריך. אבל אמרו, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. מה זה קורת רוח? אז הסבירו, כמו אם עושים סעודה גדולה, אז מישהו עובר על יד המטבח, הוא לא אוכל כלום מהסעודה, הוא רק מריח את הריח של התשליבה. דבר הנאה. הנאה הזאת של עולם הבא שווה מכל חיי העולם הזה, נופש מכל חיי העולם הזה. אם ניקח את כל המיליארדים של בני אדם, כל התענוגות שיש להם, מתחילת הבריאה ועד היום, כל הדירות והסטרלינגים והדולרים וכל מה שיש, ותענובות באכילה, בדירה, בכל הדברים יחד, כל זה לא שקול כנגד קורת רוח של עולם הבא. צריך להבין מה הגודל של עולם הבא. אז מילא, אם תלמוד תורה כנגד כולם, צריך להבין כמה מרוויחים מכל מילה של תורה. מילא, מישהו מבין את זה, אז אין קשיים, הוא יכול ללמוד בלי שום קשיים, הוא לא יחפש לבטל, לא יחפש תירוצים לא ללמוד, להפך, יחפש תירוצים כן ללמוד, איך להיפטר מכל הפרעות בלימוד. ורק להשקיע את עצמו בלימוד. ויש הרבה מה ללמוד בתורה, יש המסכת הישיבתית, יש מעבר למסכת הישיבתית, יש תנ"ך ויש משניות ויש רמב"ם ועוד ספרים. אדם יכול ללמוד ויש הרבה מה ללמוד. וחז"ל הרי אמרו ש... לא כמידת בשר ודם, כך מידת הקדוש ברוך הוא. אצל מידת בשר ודם, אם יש לי כלי ריק, אני יכול להכניס לתוכו מה שאני רוצה להכניס, נניח יין. אבל כלי מלא אי אפשר להכניס לתוכו. את הקדוש ברוך הוא זה להפך. לכלי ריק לא נכנסים דברים, לכלי מלא נכנסים דברים. כמה שאדם יותר מלא בתורה, הוא יוצר בעצמו כלי קיבול יותר גדול. הוא יכול לקבל עוד יותר תורה, שנאמר, היה אם שמוע תשמע, אם שמוע תשמע, אתה יוצר לעצמך את הכלי קיבול, להיות יכול לקבל את התורה. זה לעולם הזה, שיהיה לך כלי קיבול לקבל הרבה תורה, לפי מה שאתה לומד, אתה מפתח את כלי הקיבול שלך, וזה גם כלי קיבול לעולם הבא, לפי מה שאדם לומד בעולם הזה, הוא יכול להשיג את טוב השם בעולם הבא, אם יש לו כלים גדולים, יוכל לקבל הרבה בעולם הבא. אם הכלים קטנים, אז בעולם הבא אי אפשר לפתח את הכלים. בעולם הזה אפשר לפתח את הכלים, לעשות אותם גדולים. בעולם הבא זה כבר מאוחר מדי. אז אם אנחנו בעולם הזה לומדים הרבה, נכנים בעצמנו כלי קיבול גדולים, שיוכלו לקבל הרבה דעת אלוקים בעולם הבא. את השאיפה ללמוד, מי שלומד הרבה מקבל שאיפה ללמוד יותר. רואים הרבה, גדולי ישראל יש להם שאיפה גדולה ללמוד עוד ועוד. גדולי ישראל שחיים איתנו היום בערים טובים, גדולי ישראל שכבר הלכו לבית עמים, כמה שאדם היה גדול יותר, הייתה לו יותר שאיפה ללמוד. הוא יצא לעצמו בית קיבול יותר גדול. הגרא ידע המון, הוא רוצה ללמוד עוד, הוא בוכה כשהוא נאלץ להיפרד מעולם הזה, הוא היה רוצה ללמוד עוד. בעולם הזה כבר לא יכול ליצור לעצמו בית קיבול, מה שיצר בעולם הזה זה מה שיהיה לו בעולם הבא, יותר לא יהיה לו. אבל יש עוד דבר, צריך ליצור לעצמו כלי קיבול בעולם הזה בשביל לקבל גש ורוחניות בעולם הבא, אבל בשביל כלי הקיבול לא מספיק שידע רק תורה, צריך גם מידות טובות. בלי מידות טובות קשה מאוד לקבל עולם הבא. השם רוצה אנשים שלח את האדם בעולם הזה לקנות לו את המידות הטובות, לתקן את הנשמה שלו שתהיה בעלת מידות טובות, אז יהיה לו כלי קיבול טוב בעולם הבא, שיהיה לו אהבת חסד, עין טובה, לשמוח בשמחת אחרים, להשתדל להיטיב לאחרים כמה שיותר. זה הכלי קיבול, זה התיקונים מהכלי קיבול שלנו לעולם הבא. בגשמיות טוב שאדם מסתפק במועט, ברוחניות לא צריך להסתפק במועט, ברוחניות צריך לשאוף למה שיותר. חנה מבקשת בן, אז יפה מאוד אם יתקבל בן, אבל היא לא מסתפקת בזה לקבל בן. בקשת זרע אנשים, מה זה זרע אנשים? אומרת אמרה כמה פירושים, אבל לאחד הפירושים זרע ששקול כשני אנשים. טוב, אז יהיה זרע ששקול כשני אנשים. לא, לא מספיק לסתם שני אנשים. שיהיה שקול כמשה ואהרון, אין אנשים יותר קטנים. הוא הוכח להיות שקול כמשה ואהרון, היא זוכה לזה. שמואל, אמרת אמרה שהיה שקול כמשה ואהרון, כמובן לא לגמרי, אין נביא כמו משה. אבל באיזה מידה מסוימת שמואל שקול כמו משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, שמואל שקול כנגד משה ואהרון. לפני שחנה רצתה בן כזה, אז קיבלה בן כזה. ברוחניות צריך לשאוף לגדולות, אז מקבלים גדולות. אבל צריך גם את הכוחות להיות מטיבים. להיות בלב טוב, לשאוף, להיטיב לשני, לראות בטובתו של השני, לשמוח בטובתו של השני. מה שקוראים היום בעברית חדישה, לפרגן, לדעת לפרגן לשני, שיהיה לו טוב. ומצד שני, אמנם דרוש הסתפקות במועט בגשמיות, אבל גם בזה אסור להגזים. אם מישהו יותר מדי מסתפק במועט באכילה, בשינה, אז הוא לא יצליח ללמוד. נכון שהברייתא אומרת פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, אבל אם אתה עושה כך למייס, אז הסוף יהיה שלא רק על הארץ תישן, אלא גם על הסטנדר תישן. אתה צריך לאכול טוב, אתה צריך לישון מספיק, לא להסתפק בפחות מדי, הגוף צריך מה שהוא צריך. הרי זה גם רוחניות, אם אדם אוכל כדי שיהיה לו כוח ללמוד, אז גם האכילה שלו זה עבודת השם, כמו שהרמב"ם מסביר. אם אדם ישן כדי שיוכל ללמוד, אז גם השינה שלו זה עבודת השם. לא להסתפק במועט מדי, טוב להסתפק במועט בגשמיות, אבל לא במועט מדי, צריך לשמור על הכוחות. הגמרא מביאה ששאלו את רב אם בני בית המדרש שישנים מחוץ לבית המדרש, כל אחד בכפר שלו, אם הוא יכול לבוא בבוקר ובערב בשעות שעות חושך בחוץ, או שכבר חושך בחוץ, או שצריך לחשוש לסכנות. זאת אומרת, לבוא אפשר על אחריותי. שלוחי מצווה אינם נזוקים, אתם יכולים לבוא על אחריותי. מה היה בנוגע לחזור? אז הוא אמר, אני לא יודע. אז כאן צריך להבין, בגמרא יש שתי דרשות על שלוחי מצווה אינם נזוקים. דרשה אחת שאומרת שרק בהליכה הם לא נזוקים. יש דרשה שאומרת שגם בחזרה הם לא נזוקים. אז כמו איזה משתי הדרשות רב סבר? הוא סבר כמו הדרשה שרק בהליכה. אז היה צריך למשל רק בהליכה. אם הוא סבר כמו הדרשה השנייה, היה צריך למשל גם בחזרה. גם הרב אמר, אני יודע. אני חושב שצריך לומר שרב סבר שרק בהליכה. אלא מה שכשבאדם חוזר מבית המדרש כדי לאכול ארוחת ערב ולישון, אז תלוי למה הוא חוזר. אם הוא חוזר כי הוא רעב ועגל ורוצה לאכול ולישון, זה באמת חזרה. אבל אם הוא רוצה לאכול ולישון כדי שיהיה לו כוח גם מחר ללמוד, אז זאת הליכה. אז זה תלוי בכל אחד לפי הלב שלו. אם הוא חוזר בשביל לאכול ולישון, הוא חוזר בשביל שיהיה לו כוח ללמוד מחר. אז מאיזה רב אומר, אני לא יודע, כי זה תלוי בכם, כל אחד לפי הלב שלו, אם זה הליכה או חזירה. אותו פנים, צריך לראות את גודל המטרה מול העיניים שלנו, אז אין קושי, אז כל הניסיונות נעלמים. מי שמבין ערך תורה, אין לו קושי, אין לו ניסיונות. כמו אומרת, כי דבר השם בזה זה שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. כי אם הוא לא עוסק בתורה, אלא מעדיף דברים אחרים, זה מוכרח להיות שום בזה את דבר השם, שהוא לא מבין את ערכה של תורה. כי אם היה מבין את ערכה של תורה, לא היה יכול להיות שיבחר לעסוק בדברים אחרים. אז מילא זה כי דבר השם בזה, חס ושלום, אם אדם יכול לעסוק בתורה ולא עוסק. ושנזכה כולנו להיות מעוסקי בתורה לשמה, מתחילים את הזמן בשאיפה לגדול בתורה, לגדול ביראת שמיים, להשיג משהו יותר בתורה, לגדל את הכלי קיבול שלנו, ונזכה כולנו לראות בטוב השם לאורך ימים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.